יום חמישי, י"ג אדר א', תש"ע א', 17 לפברואר 2011.
להתייחסות שעליה מצביע הרב קוק בהתחלת הפרק, ששם ישנה תזה די מחודשת. אחרי זה כבר נכנס מאוד לפרטים, אני לא יודע עד כמה להיכנס באמת לכל הפירוט שלו לגבי יחס של בעלי חיים. העיקרון הוא בעצם עיקרון אחד. אז נראה. טוב, חיוב ההסברה מוטל על גדולי ישראל בימינו להסביר את עיקרי האמונה ולהוכיח עד כמה גדולה היא הטובה לכלל עמנו כשנשוב כולנו לשמור את דרך התורה והמצווה. גם להראות גלוי שאין ביסודי התורה המושכלים התלויים בדעות שום דבר שישים מעצור להרחבת הדעת והתפתחות החוכמה בעמנו, ואיך שקיום התורה אינו מעיק בשום אופן על החיים, כי אם עוד מנעים את החיים ומעדנם. על כן עלינו להראות הרבה פרטים וכללים בתורה, בדעת ובמעשה, איך שהם מרחיבים את החיים הישרים ומאשרים את כלל עמנו, הם הופכים אותו למאושר, כדי שיהיה למשל לדעת את יקרת הערך של תורה ומצוות. אז בעצם הוא מדבר על חיוב ההסברה שמוטל על גדולי ישראל, והמטרה העיקרית שהוא מציב כאן זה להראות שאין איזושהי התנגשות, אני לא יודע אם התנגשות בתכנים, בדרך כלל ההתמודדות מול חקירה, פילוסופיה, המחשבה, או החשש מהתמודדות, זה בגלל הבעיה התוכנית, גיל העולם, כל מיני שאלות קלאסיות כאלה של תורה ומדע, ששם נראה שיש איזושהי התנגשות בין התפיסה של המסורת, של התורה, לבין התפיסה המדעי. כאן הוא מדבר על רובד עוד, אולי עוד יותר יסודי מאשר זה, וזאת התחושה הזאת של להיות איש מאמין זה משהו שאמור לעצור אותי, להגביל אותי, לא לתת לי חופש מסוים. במקרה הזה חופש לחשוב, הוא לא מדבר דווקא על המצוות המעשיות, אלא חופש לחשוב, חופש לחקור, חופש ללמוד דברים שונים. נכון שהבעיה היסודית שבגללה נוצר החשש הזה, זאת הסתירה התוכנית. אני חושב שיש איזשהו מקור או מקום לגישה שאומרת שיש פסול בעצם הלימוד כשלעצמו. כשללמוד משהו אחר, זה פסול. אולי כי יש כאלה שיגידו זה ביטול תורה, אני לא יודע, אבל אין באמת בעיה מהותית בעצם הלימוד. אם בכלל מוצאים בזה איזושהי בעיה, זה בגלל החששות, הסכנות, הסתירות, כן, בן אדם יכול להתבלבל, לטעות, להפוך לפיקוירס וכו'. אבל בסופו של דבר התוצאה שיוצאת מכאן זה שהמגבלות האלה לפעמים יכולות יותר להזיק מאשר להדרן. כשאתה מטיל כל מיני מגבלות על בן אדם וכל הזמן אתה אומר לו תיזהר מפה וזה מסוכן ואתה יכול להגיע לשם ואתה יכול להגיע לפה, ואתה בעצם לא נותן לבן אדם להתפתח, ובמקרה הזה זה במובן המחשבתי או העיוני, זה לא פחות מסוכן, אולי הרבה יותר מסוכן. והתחושה שהרב קוק משדר כאן זה שיש כאן משהו ששם מעצור להרחבת הדעת בהתפתחות החוכמה, ולא דווקא הסתירה התוכנית הישירה, אלא בדיוק הפוך. זאת אומרת, הבעיה שכדי למנוע את ההתמודדות מול הסתירות או מול הבעיות הספציפיות, יוצרים פה בעצם איזושהי בעיה מערכתית. בעיה מערכתית שבעצם מעמידה, בפני שעל זה כבר דיברנו, כן, שבתקופת ההשכלה העמידו בפני אנשים איזושהי דילמה בלתי אפשרית, כן, האם להיות צדיק או חכם. זאת בעצם הייתה הדילמה. זאת אומרת, אם אתה רוצה להיות צדיק, אתה צריך להיות טיפש. אם אתה רוצה להיות חכם, אז אתה רשע. זאת הייתה מין איזו דילמה כזאת שהאנשים היו צריכים באמת לבחור. עכשיו, הרבה מאוד מהאנשים החליטו שהם בוחרים להיות חכמים, וברגע שהכתיבו להם שלהיות חכמים פירושו להיות רשעים, אז אומרים, אוקיי, ואף על פי כן, זאת אומרת, אז אני אהיה חכם ורשע, לא מוכן להיות טיפש בשביל להיות צדיק. כן, הרבה פעמים הרבה פעמים, כשהייתי בבני ברק, אז הרבה פעמים אמרו לי, אתה רואה כל אלה שמתגייסים לצבא, מתקלקלים ומפסיקים לשמור מצוות וכולי. קודם כל זה לא בדיוק נכון. ובית, השאלה היא מה נקודת המוצא. ברור שנגיד מי שיוצא מבני ברק ומתגייס לצבא לא יחזור שומר מצוות. זה ברור. בגלל שמראש אתה מעמיד בפניו את הדילמה באופן הזה. אתה אומר לו, תראה, או שאתה רשע, ואז אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה שם, אם אתה הולך לשם אז אתה רשע ואז בסדר, או שאתה צדיק. עכשיו, אם הוא הלך לשם אז הוא כבר רשע עוד לפני שהוא הגיע לשם. בסדר, אז איך הוא יכול לצאת משם? את מעמידים בפניו איזושהי דילמה שלא מאפשרת לו את הסינתזה שבעצם הוא מרגיש שהוא כן היה רוצה לעשות. הרבה מהאנשים מרגישים הם רוצים לעסוק בדברים אחרים, המקרה הזה זה סבא, אבל הם מדברים גם בדברים עיוניים, ללמוד דברים, לעסוק בדברים, הם מרגישים שיש בזה דברים חשובים, דברים משמעותיים, דברים מפתחים, יש בזה חוכמה, וכל הזמן אומרים להם, רבותיי, מי שעוסק בזה הוא רשע. מה בן אדם אמור לעשות עכשיו במצב כזה? אני קראתי, יש איזה ספר שנקרא הממדים הנבואה והדמתנות, יצא בהוצאת מוסד הרב קוק, אולי חלק מכם מכירים, יצא בהוצאת מוסד הרב קוק, הרבה שנים לא היה להשיג את זה, ראיתי שעכשיו לפני כמה שנים הוא יצא עוד פעם, של יהודי בשם רבי שם טוב גפן. הוא גדל ברוסיה, בית חרדי, רגיל, ועוד לפני בר מצווה, הוא מובא שם יומן, יומן שלו, מאוד מעניין. הוא מנהל שם יומן, ועוד לפני כי בר מצווה לא עלינו נתפס לכל מיני ספרים חיצוניים. חיצוניים, אבל הם מדעים שונים. זאת אומרת, הוא רצה ללמוד קצת, אבל כמובן היה אסור לעשות את זה, אז הוא היה צריך לעשות את זה מתחת לשולחן. אז הוא עשה את זה מתחת לשולחן, והוא למד ולמד, וכנראה קנה הרבה מאוד ידע, והוא כל הזמן מתאר איך שהוא היה צריך לעשות את זה במחבוא. ולמרבה הפלא, הוא כנראה עשה את זה במחבוא, אבל עדיין נשאר במסגרת. זאת אומרת, הוא המשיך לקיים מצוות, ובסופו של דבר כתב גם מאמרים. המאמרים בספר הזה הם מה מהם שהבנתי, כי זו עברית ארכאית מאוד, אז קצת קשה להבין שם את המושגים, אבל הספר הוא מאוד מעניין. אחד המאמרים למשל זה מאמר על טבעה המתמטי של הנבואה, שפורסם בירחון מתמט, בכתב עת מתמטי רוסי, ברוסית. כללים, לא יודע בדיוק, אני לא בטוח שאני מסכים לכל מה שכתוב שם, ליתר דיוק, אני די בטוח שלא, אבל היה יהודי מעניין, הוא מתאר שם ביומן שלו כמה הוא הרגיש שזה כל כך חשוב וכל כך משמעותי, ומתפתחים דברים מסביבו, דברים בלתי רגילים. והרבה פעמים, אגב, האיסור הופך אותם לעוד יותר בלתי רגילים ממה שהם באמת. זה נכון עד היום. והוא לא יכול, אתה מאמין אותו בדילמה בלתי אפשרי. מה אתה רוצה שהוא יעשה עכשיו? אתה אומר לו כל הזמן אסור, אסור, זה אפיקורסות, זה רשעות, אם אתה הולך לשם אתה לא מכוחותינו, לא מאנש ולא שום דבר. אז הוא במחתרת איך שהוא הצליח לעשות את זה, בסופו של דבר כנראה, כך אני מבין, קוראים לו רבי שם טוב גפן, אז אני מניח, אני לא מכיר את הביוגרפיה שלו, אני מניח שהוא היה יהודי שומר מצוות גם עד סוף ימיו, נפטר בתל אביב שנות ה-50. אבל הרבה מאוד אנשים לא עמדו בזה. הרבה מאוד אנשים לא עמדו בזה, אני...
אתה כל הזמן מדבר על שורה אחת בלבד, שורה של שום דבר שישים עצמו לרחבת הדעת. אבל בפסקה לא מדובר גם, למשל, בשורה הבאה. קיום התורה אינו מעיק בשום אופן על החיים. זאת אומרת, לא מדובר פה רק על החירות האינטלקטואלית.
לא, ברור שלא.
מדובר פה על האם תורה מעיקה על החיים האומה.
נכון, אמרתי גם קודם, אמרתי גם קודם. בעצם בפסקה עוסקים בזמנים אחרים. נכון, אבל המבוא הוא מבוא כן לעיסוק בחקירה, אז לכן אנחנו נראה את הפסק אז לכן אני מתמקד בשורה הזאת. אבל אתה צודק, התחושה היא תחושה כללית, שאתה בעצם כל הזמן רק אסור ואסור ואסור. עיקרו של העניין של להיות דתי זה מה אסור, ולא לא, לא משהו שפותח אותך למשהו, אלא רק כל הזמן סוגר אותך, כל הזמן לא מאפשר לך לעשות דברים. עכשיו, אם הוא לא מאפשר לך לעשות סתם שטויות, ניחה. אבל כשאתה נמצא בתחושה שהוא לא מאפשר לך לעשות דברים שהם מאוד חשובים, מאוד משמעותיים, מאוד חיוביים, אז זה יוצר איזשהו דיסוננס שזה ממש, זה ניסיון ממש בלתי אפשרי לעמוד בו. זאת אומרת, באותם ביקוחים שם בבני ברק, שאמרו לי, תראה מה יוצא מהחינוך הפתוח, כן, מהחינוך המודרני יותר. אז אמרתי להם, תראו מה יצא מהחינוך החרדי, כל מה שסביבנו יצא מהחינוך החרדי. אז כל החילוניות של היום יצא מהחינוך החרדי, איפה היא יצאה? זאת אומרת, היא יצאה מזה שלא נתנו לאנשים את המוצא לעסוק בדברים שהיו נראים להם חשובים, ובצדק. אז אין, אז הבני אדם ברוכים, אין, ואני חושב שזה אחד הדברים, התחושה אולי העיקרית שמתוררת פה בפסקה הראשונה, מעבר לוויכוחים הקטנים האלה, אם כן כדאי, אם זה כן מסוכן או לא מסוכן, זה מסוכן, אוקיי? יכול להיות שכן, אבל יש צד שני שגם הוא מסוכן, גם לסגור את הבן אדם כל הזמן זה נורא מסוכן. אין, היה גם כן לא משנה, באחת הישיבות ככה נספתי לאיזושהי ישיבה חרדית, לאיזושהי איזשהו קונפליקט עם, עם מישהו שהיה שם, ויצא לי ככה קצת להחליף מילים עם ראשי הישיבה עם המשגיחים. אמרתם, תראו, אני אתן לכם עכשיו רשימה ככה מהשרבול מה אתם עושים על הבחורים האלה. חבר'ה צעירים בני 18, זה לא יהודים בני 40, יש להם מזמרת, הם צריכים להוציא את זה איזשהו. אז תראו, ערבי שירה אסור, טיולים אסור, ללמוד לנהוג, מאן דכר שמיה, זה ודאי אסור. לקרוא ספרים, מה פתאום, זה גם ביטול תורה, זה גם אפיקורסות, זה בכלל אסור. מה אתה משאיר לו? מיליון דברים, מוזיקה, הכל, שום דבר, לא, אין שום בילול, שום כלום. הכל אסור. מה אתה רוצה שיצא מאחד כזה? או רמאי או אפיקורס. זאת אומרת, זה הדבר היחידי שיש. זאת אומרת, מישהו שלא יעשה את כל זה, כמעט ואין. אז מה, או שיעשה את זה מתחת לשולחן, או שיעשה את זה מעל השולחן ויצפצף עליך. מה עוד יכול להיות? יש משהו ב... זה מתחיל עם איזושהי סגירה קטנה, ואז ממשיך עוד, ויוצאת פרצה, והקצב של העולם שלנו ככה הוא קצב די מהיר. הקצב היסורים לא מצליח להדביק את קצב האיומים.
וגם בעולם הסרוג קיים, בכל. גם בעולם הסרוג.
נכון, נכון.
בדרך כלל בעולמנו, כשמדברים למשל על צניעות, מתכוונים לכך שאנשים צריכות להתלבש קצת יותר סגור, ואין שום דבר, נגיד, לחינוך של הגבר, לאיך להתייחס אל אישה.
טוב, אוקיי. זה מופיע בהרבה מקומות, נכון, לא נחלתם של חרדים בלבד, עוד שם זה מופיע בצורה יותר מובהקת. ויש פה באמת איזשהו סוג של מצוקה, שא' הוא מסוכן, הוא כשלעצמו, לפני השאלה אם זה מסוכן להתמודד עם זה או לא, יש סכנות, בסדר? אבל זה לא, אז מה, הצד השני לא מסוכן? גם הצד השני מסוכן. כל בחירה שאנחנו עושים יש לה מחירים, זה אחד הדברים שצריך להתרגל אליהם, ולא תמיד אנשים מרגישים. כל בחירה שאנחנו עושים היא מסוכנת, כל בחירה שאנחנו עושים יש לה מחירים.
הרפוא כלבת בבלושים, ואני שומע כאן פשוט מה שם בבלושים, ועכשיו קראתי בדיוק על הישיבת בלושים, זה בדיוק הבעיה שאתה שם.
מה שקנאי שם מתחת לשולחן היה הרבה יותר תוסס מה שמה שהיה שם מעל.
אבל הגיע חולו לטעם, והם כדווקא רצו להקיים לו.
נכון.
אפילו עוד חיים המוספר שנתן לבן שלו ללמוד רוסית, כי שם הם מאוד פחדו בזה ללמוד
רוסית. לא עלינו, איפה המאבק מתנהל?
ראינו כזה, אז זה בדיוק,
כן,
זה בדיוק מה שקורה אצל הרב קוק, הוא שנשמע טוב בבלוז'נה.
נכון.
התורת ממה שהיה אחיין של הנציב ולמד שם, הוא אומר שאבא שלו שהיה ארוך השולחן תפס אותו לומד מורה נבוכים בתור ילד ואמר לו שאסור, ואסור היה בבלוז'ין ללמוד את זה. ואותו סוף הוא כותב לי, הוא מתאר אחר כך, מצטט בלי סוף מאפלטון אחר כך במורה נבוכים. זאת אומרת, אתה רואה שהוא למד את זה, אבל בוולוז'ין אמרו לו שאסור.
לא, לא, הוא גם למד את זה בוולוז'ין, הוא למד את זה מתחת השולחן, זה הכל. בוולוז'ין מה שהסתובב מתחת השולחן, נדמה לי שזה ממש, יש שם חיים תוססים בגטו של וולוז'ין. כן, כן, מה גם היום בישיבה. אתה רוצה ללמוד מורה נבוכים היום בישיבה חרדית רגילה, מה פתאום, אסור. מתחת השולחן בלבד. אם אתה רוצה ללמוד מורה נבוכים בפונוביץ', נזרק מהישיבה. מה אתה אומר? מתחת לשולחן יש שם הכל. אתה יכול לקרוא שם צ'יפופו גם כן. הכל. מה שאתה רוצה. באמת, זה לא יאומן מה שקורה שם. הדיכוטומיה הזאת בין מה שקורה ברשות הרבים, בין על מה מדברים, לבין מה שקורה, יש לה מחיר מאוד כבד, אגב. לזה עצמו יש מחיר מאוד כבד. אז אתה מרגיל את האנשים, יש להם סטנדרטים כפולים, שבעצם אין שום קשר בין הסיסמאות ש... שמנחות אותם, שמאמינים אפילו בהם אולי חלקם, לבין מה שהם עושים בפועל. חלקם עושים את זה למרות שהם, התחושה לפחות, לא יודע אם במישור הרציונלי, לפחות ברמת התחושה זה משהו שהוא אסור. אבל זה אסור, אבל הוא עושה את זה, כי הוא לא יכול בלי זה. הוא לא יכול בלי זה ובצדק. כמה אפשר לסגור את הבן אדם? וכמה שיש יותר דברים מבחוץ, ככה יש יותר ויותר דברים אסורים בפנים. והדיסוננס הולך ו... ומתחזק, וזה רק יכול להוביל לפיצוצים. אז הוא ממשיך, כיוון שמעלת התמימות של פשטות האמונה עבד כבר, איבד כבר חלק גדול מבנינו, מבניינו, על כן עלינו להיכנס
לכל
השכל והמחקר, כי רק בזה נצליח. יש פה גם כן כבר כמה הנחות. טוב, אולי אני אמשיך לקרוא. רק בזה נצליח. אמת הדבר שהיו ימים רבים שנפלה על זה מחלוקת בין גדולי ישראל. מעבר מזה, מצד אחד, העירו רבים שחובת התורה דורשת את הידיעה השכלית. ורבים מעבר מזה טענו להראות את הצד המסוכן שיש בדרך המחקר לרבים שלא יוכלו להגיע עד הקצה וישארו נבוכים. ומהם, כן, יישארו עם השאלות ולא יגיעו עד התשובות. ומהם גם כן שיפקרו וינתקו מוסרות. אבל אין שייך חשש זה בדורנו, שההפקרות הולכת ומתרבה, ספרי מינים מתחדשים בעוונותינו הרבים בכל יום, ונותנים את התורה והאמונה למרמס. ואם לא נקום בפרץ להגן על עם השם, להשיב חורפינו דבר וכוח השכל וחקירת האמת, ישחיתו רבים ועצומים. על כן לא עתי לחשות כי אם לענות דבר. אז פה יש פה כמה, עוד פעם, מין דיבור נדמה לי בשתי שפות. וזה אנחנו ראינו, אני חושב, בהרבה מהפרקים הקודמים. מה זאת אומרת? כיוון שמעלת התמימות של פשטות האמונה עבד כבר. זאת מעלה או לא מעלה?
זאת מעלה.
כל זה מעלה.
תמימות של פשטות זה רב נחמן כל הזמן.
כן, כן. מה הרב קוק חושב על זה? זאת מעלה? חבל שאיבדנו את זה. נכון, איבדנו את זה. אסור לטמון את הראש בחול. איבדנו את זה כבר. אין טעם להמשיך להיאבק על זה. אבל באמת איבדנו פה משהו? זאת אומרת, העולם ירד או העולם עלה?
לכאורה לפי ההתחלה שהאימות שעשינו לו עם הרמב״ם, נראה שהוא לא חושב ככה, כי הרמב״ם, מה האידיאל, השכל או...
הוא הרצון.
כן.
נו.
לא, זה נראה שהאידיאל שלו זה לא השכל, בניגוד לרמב״ם.
לא, השאלה מה הוא שם במוקד, זה לא אומר שהוא לא רואה ערך בפיתוח השכל או בשימוש בשכל. השאלה זה מה הוא שם במוקד, את מה הוא מתקן או את מה הוא מוסיף מעבר למה שהרמב״ם כתב. אני חושב שהוא מתכוון לצאת נגד השימוש בשכל, או שהוא יש לו משהו נגד השימוש בשכל.
מה הנפילה של מחת מסעדה? לפני כן הייתה לי מעצומה, הרמוניה מלאה ולאדם.
אולי, לא יודע אם זה באמת הפרשנות הנכונה בחטא הדעת, אבל נדמה לי שפה אני מרגיש שזה דיבור בשתי שפות. זאת אומרת, הוא אומר, תראו, היה ויכוח, כמו שהוא אומר בהמשך, נפלה איזה מחלוקת בין גדולי ישראל, כבר בעבר, עוד לפני שהיו ספרי מינים והמצב הגיע כמו שהוא מתאר היום. הייתה מחלוקת הזה מאז ומעולם. כן, יש תשובה מפורסמת של הרמ"א. הרמ"א כותב למהרש"ל, מביא לו איזושהי דוגמה מאריסטו, אני לא זוכר כבר באיזה הקשר, תשובה תת מפשוט הרמה. ואז המהרש"ל יוצא עליו בשצף קצף, שמה כותף עליו על השימוש באריסטו, מה לנו ולחברה האלה, מי מתפסק איתם, מה פתאום, ביטול תורה והבלים ואפיקורסות, ואני לא יודע, אני כל הדברים מהסוג הזה. והרמה כותב שמה בסדר, נו, את הוויכוח הזה לא אנחנו המצאנו, בוא נעזוב את זה. זה ויכוח ישן כבר. אז אני חושב לא ככה, ואני בשבתות כשכל העם הולך לטייל, אני יושב ולומד את הדברים האלה שאסור ללמוד, ותחליט אתה לבד מה יותר טוב, לטייל או ללמוד את זה. אתה אגיד לו, זה לא בהכרח כרוך בביטול תורה, אלה שהולכים לטייל אתה לא צועק עליה. בסדר, אז אני לא הולך לטייל, אני במקום זה לומד את הדברים האלה. ויש פה, זה ויכוח ישר. ואני חושב שהרב קוק מדבר כאן בדרך של ממה נפשך. נדמה לי שנפשו לא נמצאת עם האוסרים, בכל מקרה. הוא לא חושב שהאמונה התמימה הזאת באמת מעלה כל כך גדולה. אולי יש בזה איזשהו סוג של מעלה, אבל אם הייתי צריך להשוות בין המאמין התמים לבין החוקר, אני מאמין שהרב קוק היה בצד של החוקר. הוא רוצה לומר, תראו, כיוון שיש איזשהו ויכוח, אז אני אומר לכם בדרך של מעל עכשיו. בסדר, יכול להיות שאתם תלכו עם הכיוון שבאמת לא ראוי לעשות את זה, כי זה מסוכן. אבל היום זה בין כל הכל לא ידעו. מעלת האמונה התמימה עבדה גם לאלה שחושבים שזאת מעלה. זאת אומרת, ממה נפשך זה לא, זה כבר לא שיקול. אני לא חושב שהרב קוק מתכוון להגיד פה שזאת באמת מעלה. זאת אומרת, לעמוד מאחורי הדברים האלה, אלא הוא מתכוון לטעון איזושהי טענה, נקרא לה אקולוגטית, או כן, טענה שפונה לחילופים ולחילופי חילופים, כמו שאומרים עורכי הדין, כן? זאת אומרת, קודם כל בכלל זה ערך לחקור. ואם תגיד שזה לא ערך, אבל המעלה הזאת עבדה לנו כבר, בין כל אין לנו את האופציה הזאת. זאת אומרת, יש הרבה פעמים משהו שגם אם אתה חושב שהוא נכון, אבל האופציה הזאת כבר לא קיימת היום. אין טעם לנסות ולחיות את העבר כשההווה כבר לחלוטין שונה. ואז לכן צריך להיכנס לדרך השכל והמחקר. וגם הוויכוח שהוא מתאר אחרי זה, האם נכון לעשות את זה או לא נכון לעשות את זה, לא היה כל כך ויכוח במישור המהותי. אלא היה ויכוח בשאלה הטכנית של החששות, זאת אומרת, לאן זה עלול להוביל. אין מישהו שאומר, תראה, זה סתם חסר ערך, שמה יתעסק עם זה? לפחות הוא לא מציג את זה. סתם, שמה יתעסק עם זה? תלמד קצת, תחשבן אותו עד הסוף, וזה הכל, מה יש לך להתעסק עם כל מיני פילוסופיות או מדע או כל מיני דברים מן הסוג הזה? לא זאת הטענה שהוא מביא כאן. הטענה שהוא מביא כאן שזה מסוכן. מסוכן רק עניין טכני. ואז הוא אומר, בסדר, אם המסוכן זה רק עניין טכני, אז בוא נבדוק האם באמת ההפך ממנו לא יותר מסוכן. האם בכלל יש לנו את האופציה להישמר מפני הדבר המסוכן הזה היום, או שמה ההישמרות הזאת היא אפילו עוד יותר מסוכנת מאשר הדבר הזה. ואז הוא אומר, אבל אין שייך חשש זה בדורנו. מה הכוונה אין שייך חשש זה בדורנו? ואתה עושה שייך. מה, דורנו כולם גאונים שכשהם ייכנסו לחקירה, אז הם יגיעו גם עד הסוף וימצאו גם את התשובות. איננו הרואות שזה לא נכון. אלא מה? אין שייך לחשוש את החשש הזה בדורנו. לא שאין שייך את החשש הזה בדורנו. אלא לא שייך לחשוש את זה, כי אם תחשוש את זה, אתה משלם למחיר יותר יקר, או שאני לא תחשוש את זה. לפתוח את הדברים האלה, היום פחות מסוכן מאשר לסגור. זאת אומרת, אם אתה פותח אותם, אז לפחות אתה יכול להתמודד יחד עם האנשים, ולנסות ביחד למצוא תשובות, לראות את המשמעויות של כל דבר, ואם אתה סוגר את זה, אז הוא יעשה את זה מתחת לשולחן, לבד, ויגיע לכל מיני מסקנות שאין לך שום דרך לדעת מה הן. אני משתתף מדי פעם באיזה פורום באינטרנט, שנקרא "צור כאן חושבים". והפורום שם, זה פורום שהוקם על ידי חרדים, תלמידי דליה נדל. ושם עולות כל מיני שאלות. הפורום הזה דווקא מאוד, אני מאוד אוהב את האג'נדה שלו. האג'נדה שלו זה שהכל פתוח. זאת אומרת, מה שאתה רוצה תגיד. כל עוד זה מנומק, ואתה רוצה לברר את זה באמת, בלי השמצות ובלי להיכנס לשמות ולהתייחסות לגופם של אנשים. תגיד מה אתה חושב, תגיד את הנימוקים, תתמוך בהינדואיזם, בבודיזם, מה שאתה רק רוצה. בעבודה זרה, לא משנה מה, כל עוד זה מנומק. והרבה מאוד, ככה, הפורום הזה מאוד נרדף. יש שם כל מיני פגישות חשאיות.
הפורום שאני מזכיר לשמוע.
כן, בדיוק. בדיוק. פגישות חשאיות כאלה שאנשים ככה, וגם בפגישה עצמה מדברים בניקים. זאת אומרת, אנשים לא מזדהים בשמות. אלא אני זה, אני כזה וזה. זאת אומרת, אף אחד לא אומר את השמות. יש שם איזשהו פחד תורה גדול, שאני לא קלטתי למה... אני בשם שלי, זה היתרון. זה היתרון. זה כאילו כולנו יכולים לדבר. אולי גם. יש עוד זה אחד. אני חושב שיש עוד. כן. אז המפגשים הראשונים שם שהיו, וכך דיברתי קצת עם אנשים שפתחו דברים שגם מעבר למה שקורה שם ברשות הרבים, בצינורות האישיים, אז אנשים מגיעים למסקנות לא יומן כיסופר. אתה רואה אנשים לבושים של חזונישניקים כאלה, עם פייס מכאן עד לא רציתי להגיד את התקפיק, ואני אגיד לירוחם, אבל כן, עד מה שאתם רוצים, והשקפת עולם הם לא מאמינים בכלום. כלום. עכשיו, גם מי שכן מאמין, מגיע לשם מסקנות מטורפות לחלוטין. מטורפות לחלוטין. הוא קרא איזשהו ספר פילוסופיה כזה, איזשהו פילוסופיה אחר. אין לו שום יכולת לבקר את זה. והמסקנות שלו מיד ששום דבר לא נכון, לא אמיתי, אין כלום, והוא זה, וזה טועה, ופה, יש לו דעות נורא מגובשות על הכל. עכשיו, מאיפה זה יוצא? כלומר, חלק מהאנשים, אנשים נבונים מאוד.
הם לבד.
הם לבד. אי אפשר לברר דברים לבד. זה קשה. אתה צריך איזושהי בקרה, אתה צריך לשמוע מנהל קצת יותר מנוסה, אתה צריך ללמוד בחברות את העניין הזה, אתה צריך איזשהו פידבק למסקנות שלך. הם מגיעים שם למסקנות מטורפות לחלוטין, גם במישור ההלכתי אגב. היה לי איזשהו, הם הפגישו אותי שם פעם עם הרבה שלהם, של הפותחים, שהוא ככה אבי הגישה הזאת. באמת, שמעתי שם רעיונות לחלוטין פרועים. זאת אומרת, שם רעיונות מטורפים לחלוטין. במישור ההלכתי עכשיו אני מדבר, אפילו לא בפילוסופיה הגבוהה. במישור ההלכתי. עכשיו, מה זאת אומרת? הוא יושב לבד בחדר, הוגה לו כל מיני הגיגים. הוא לא יכול להגיד שום דבר, מה שהוא חושב. כי ברגע שהוא יגיד את זה כבר, גם מישהו אומר את זה, תולים אותו. אבל כי הוא כבר, בכל זאת שמו יצא לזה רעון, שבני ברק גם מישהו אמר את זה. אבל כי דברים בכל זאת יוצאים איכשהו החוצה. אבל הוא לא יכול להגיד שום דבר בחוץ. עכשיו, אם אתה לא אומר שום דבר בחוץ, אתה לא מקבל שום פידבק. אז מה, את מי יש לך? את כמה תלמידים שלך? זה לא בן אדם שיכול באמת לבדוק את עצמו, הוא מדבר שטויות. חלק מהדברים. והוא איש חכם. הוא מדבר שטויות כי הוא לבד. הוא לבד. וברגע שאתה סוגר את הבן אדם, אתה לא מאפשר לו לנהל את, את השיח הזה, לנסות לברר דברים, כי אתה מפחד לאיפה הוא יגיע. אז תראה לאיפה הוא מגיע כשאתה עושה. הוא מגיע הרבה יותר רחוק. אם אתה פותע, אם בתקופת ההשכלה שם, במקום הדילמה הזאת של האם להיות צדיק או, או חכם, היו אומרים לבן אדם, תשמע, בוא נכנס ביחד לעניין הזה, ונברר, בוא נראה מה יוצא. יש דברים אולי שלא תהיה נערה תשובות, אולי כן, אולי לא. אני לא יודע, זה בהחלט. מי שנכנס וחושב שתהיה לו אוטומטית תשובות על הכל, הוא אופטימי מדי, אני חושב. זה לא, לא, לא סביר שזה, שזה באמת המצב. אבל אוקיי, בכל מקום יש קצת שאלות, לא צריך להיבהל, השאלה היא רק מה, מה המינון שלהם. בן אדם לא עוזב משהו, אבל יש איזושהי שאלה שאין לו עליו תשובה. שהמינון יהיה גבוה מדי, אז אולי כן. אבל אם באמת כולם נכנסים ומבררים את זה באופן פתוח, וכותבים על זה, ומחליפים דעות על העניין הזה, אז זה מתברר יותר טוב. אז אתה לא משאיר את הילד לעבוד לבד מתחת לשולחן ולהגיע לזאת למסקנות, שאתה לא יודע איך אתה מוצא אותו עוד חודש. אלא הוא מקבל איזשהו, איזשהו פידבק. אגב, אני כתבתי מאמר על, ה, על החוויות שלי בפורום הזה. ביקשו ממני, במעיין, העורך שם הוא חבר שלי, ביקש, ביקש ממני את ה, ביקש ממני מאמר על, על הפורום הזה, וחשבתי שמאוד חשוב לכתוב את זה. יש, אני חושב שהפורום הזה מציל המון אנשים, למרות שהוא דן באפיקורסויות מוחלטות. הוא מציל המון אנשים כי מאפשר להם לעברר את מה שהם חושבים. לעבור את מה שהם חושבים, לקבל פידבקים, לשמוע מה כן, מה לא, קצת שלא יחיו בתוך בועה. כמובן המאמר לא פורסם. אפילו המאמר על הפורום לא פורסם. המאמר לא פורסם. לא באשמתו האמת, זה כנראה הייתה שם איזושהי ועדה שלא הסכים
אותו. ועדה.
זה בשנות חיים אני מבטיח לך. לא נעשו לרוח פאי.
כן. טוב, זה כבר מזמן לא פאי שם, אני חושב. טוב, בכל אופן, הזכירות הזאת, יש את המחירים, מחירים לא פחות כבדים מאשר הפתיחות, ואולי הרבה יותר כבדים, במיוחד היום, שכבר היום באמת אי אפשר לסגור אפילו אם תרצה. אי אפשר לסגור, הכל דרך המחשב, דרך הזה. תשמע, יש אנשים שאני פגשתי שנוסעים בתפקידים רבניים, רמי, ותאמין לי שפגשתי רק מעט מאוד מהם שבכלל העיזו לדבר. אני לא הייתי של הטלס ללמוד אצלו. הייתי של הטלס ללמוד אצלו בגלל שהוא לא, הוא לא מאנש. הוא לבוש ככה כמובן, הכל זה.
אמר לי, ההבדל בין חנות מחשבים במגזר החרדי, ההבדל בין חנות מחשבים במגזר החרדי לחנות מחשבים אחרת, זה שבמגזר החילוני מוכרים אביזר שמאפשר לך להשתמש במחשב כדי לראות טלוויזיה, ואצל החרדים אצל החרדים יש מוכרים אביזר שמאפשר לך להשתמש במחשב לראות טלוויזיה, ואצל החילונים ההפך.
היום כבר אפילו הטלוויזיה היא גם מכיס מהמחשב, כבר עושה הכל גם ככה. אי אפשר לסגור, זה משהו שהוא, זה כבר אנכרוניזם העניין הזה. במקום להבין איפה חיים, אז ממשיכים לסגור ולהגביע את החומות ועוד להגביע, זאת מלחמה עבודה, זה פשוט חבל על הזמן. טוב, בכל אופן,
נראה לי שלמתוח היום מהמאה ה-21 ביקורת על החלטות שנעשו במקום.
לא, לא, ממש לא, זה בהחלט נכון.
לא לעניין.
ממש לא, אני לא מותח שום ביקורת שאני לא
ראיתי. זה המתוח של האידיאולוגיה.
ברור שלא. אני רק טועה, לא טענתי שאני אז הייתי עושה את זה יותר טוב. איך אני יכול לדעת? לא, הייתי שם. מדובר ביהודים חשובים, חכמים, תלמידי חכמים. לא התכוונתי להגיד שאני הייתי עושה את זה יותר טוב. אבל היום, אני כבר 100 שנה, 200 שנה אחרי. אז מותר לי להסיק מסקנות היום מהטעויות שהם עשו אז.
אני חושב שבשירות חרדיות זה רק בשנים האחרונות היו קצנים. אני למדתי בחברון בשנת 62-63. שם קראו ספרים, והלכו לנבסות, ופגשת בכל מקום, ופגשת שם אחר. ואני שאלתי באמת, מה קרה פתאום? אז הוא אומר, כיוון שהיו קצינים בכיוון השני, אז בואו נבחור קצינים, מצד הזה, זה התירות שלהם. אני אומרת, אני זוכר כאילו קראו ספרים, והם בגלוי, זה ידע.
החבר שלי, שבסך הכל גם כן כבר היה בחברון לפני 30 שנה, אחרי המדרשייה, הוא הלך ללמוד בחברון, הוא למד שם קצת את ספרי הרב קוק, ורצו לדרוק אותו. זה
כבר
לפני 30 שנה.
אגב, בחברון אנחנו ביום עצמות למרכז הרב, וזה היה ידוע.
טוב.
תשמעו. יש בעיה
עם זה. יש התשובה הידועה של הסידי אש, כן? זה שם אחת של ה-50, על השירה המעורבת. הוא מביא אז ניתוח מאוד נכון של עלייה
מדינת גרמניה נגד הזרם, הירש ושותפת עד השואה, והוא אומר שחכמי אשכנז הצליחו ללכת נגד הזרם ולאט לאט להחזיר אתר ליושנה. אחרי השואה קורה משהו, שיש הצטרפות אדירה לזרם הנכשל הזה, וזה הולך ומתגבר, כן?
אני לא בטוח שזה הולך ומתגבר, זה הולך ומתגבר אבל גם מצטמצם. זאת אומרת, השוליים, אנחנו קצת נכנסים לסוציולוגיות, אבל אני חושב שהשוליים בעולם החרדי הולכים ומתרחבים. הליבה הולכת ונהיית יותר סגורה, אבל גם יותר קטנה. זאת אומרת, אלה שבאמת שומרים את כל הדוגמות שחייבים לשמור בליבה החרדית, זה בסך הכל קבוצה די קטנה. זאת אומרת, אלה שמאמינים בכל השטויות האלה, זה בסך הכל עושה שלישי בבוקר. לא שום דבר חוץ מזה. זאת אומרת, שווה, השוליים שמסביבם, השוליים ענקיים האלה. ועל השולחן. זה כבר אפילו לא מסתירים. כך שזה תהליך מורכב. נכון שיש איזושהי סגימות יותר גדולה באמצע, אבל האמצע הולך ונהיה קטן יותר. אני חושב שבסופו של דבר זה הופך להיות קט, הדבר הזה. אני חושב שזה... טוב. בכל אופן, אולי עוד נקודה באמת ל... כשאני נכנס לעצם העניין, עוד 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 הערה על עצם החשש. החשש הזה שאפשר להתקלקל ואסור לעשות בחקירות ובאמונה עם השכל. אז כאן יש כמה נקודות אולי שצריך להעיר עליהן. א', ישנה, אני לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, איזושהי תפיסה רווחת שאומרת שאמונה ושכל זה שני דברים מנוגדים. מנוגדים לא במובן שאם אני אלך עם השכל, הכוונה ללמד פילוסופיה ומדע, זה יסתור את האמונה. אלא זה שני כוחות נפשיים שונים. לדעת דברים ולהאמין בדברים זה שני דברים שונים. הרבה פעמים אומרים, אם הייתי יכול לדעת את זה, זה לא היה נקרא אמונה. או משהו כזה, מן הדעות משהו כזה. מה?
באמונה תפקידו להתגבר על ה...
כן, אולי זה היה אולי אפילו ניסוח עוד יותר מרחיק לכם, כן, שהאמונה זה איזושהי עקדה של השכל, זה לכם נגד השכל, אז דיברנו כבר עם הנצרות, כן, עם הקירקגור וכו'. אבל כאן אני מדבר אפילו בניסוח קצת יותר מתון. אני אישית לא מקבל את זה, אני לא חושב שזה נכון, אני חושב שהאמונה היא ידיעה ככל ידיעה אחרת. אני חושב שלדעת שיש קדוש ברוך הוא זה בדיוק כמו לדעת שיש כוח הגרביטציה, אני לא רואה שום הבדל ביניהם. לא שלא רואה הבדל בין הקדוש ברוך הוא לכוח גרביטציה, אלא בין, אני לא רואה הבדל בין הידיעה של זה לבין הידיעה של זה. כי הרבה פעמים, אתם מבינים, הדבר הזה הוא מאוד נוח להתבצר בעמדה כזאת, כי אז זה אומר, אני לא חייב דין לחשבון לשכל. שום קושייה לא קשה עליי, אין בעיה, אני חי בפרדוקס. כן? אבל התשלום שמגיע זה שטר ושוברו בצידו. התשלום שמגיע ליד זה בסופו של דבר שאתה מרוקד לאמונה מתוכנה. בגלל שאם אתה לא תופס את הטענה יש אלוקים כטענת עובדה, אז אתה לא אדם מאמין. הרי אם הטענה שיש אלוקים היא טענת עובדה, אז זה או נכון או לא נכון. זאת אומרת, או שיש אלוקים או שאין אלוקים. זו לא טענה על החוויות שלי, או על, לא יודע בדיוק, על התחושות שלי. זו טענה על העולם. איפה אני יודע את השאלה אחרת? אבל זו טענה על העולם. עכשיו, מי שמנסה לרוקן את זה עד הסוף, כמובן את זה דרגות, אבל מי שמרוקן את האמונה מכל המימדים העובדתיים, שכליים, שיש בה, בסופו של דבר מגיע לאיזושהי טענה שהאמונה זה מצב נפשי. ולא טענה עובדתית, לא טענה על העולם. עכשיו, ברגע שאתה מגיע לשם, אתה כבר לא יש מאמין. כי להיות יש מאמין פה, שלא להאמין שיש קדוש ברוך הוא. עכשיו, אבל אם אתה מאמין שיש קדוש ברוך הוא, יש לך טענה על העולם. טענות על העולם חשופות לכלים ולמתקפות ולאישושים, ולכל הכיוונים, לכלים של ברור עובדות. אז צריך לבדוק, זאת עובדה נכונה או עובדה לא נכונה. אם היא מכילה סתירה פנימית, אני לא יכול לקבל אותה. אם אתה אומר לי שזה מצב נפשי, בסדר, מצב נפשי יכול להיות סותר. אדם יכול להיות במצב נפשי עם קונפליקטים בפנים. אבל עובדה היא או שהיא נכונה או שהיא לא נכונה. אין
רבה לא מונה אנוכי אשר לוקח כמצווה, כמו זה ראשית
בצי. הוא כן מונה.
הוא מונה את זה, אני לא יודע מי.
שואלים עליו, למה הוא מונה?
הרב הוא מונה את זה, זה מישהו אחר לא מונה את זה, כי בן שומע.
שואלים עליו, למה הוא באמת מונה את העניין הזה? זו שאלה, מה?
זה בסיס.
נכון, טוב, זה דיון בפני עצמו, מצוות האמונה של הרמב"ם, מה בדיוק היא אומרת ולמה בכלל...
מה ההבדל בין אמונה להוכחה?
מה?
אמונה והוכחה.
שום דבר, אין שום הבדל ביניהם. יש, אולי אני אגיע לזה עוד רגע.
לא, אתה גרביטציה אתה יכול להוכיח.
לא, לא, מה פתאום, אתה יכול להוכיח חוק מדעי. חוק מדעי הוא הכללה מתוך עובדות שאתה מכיר. חוק הכללי אפשר להוכיח את זה, אפשר להוכיח את זה, זה המתמטיקה. זה מדע, זה לא מתמטיקה. מדע הוא תמיד איזושהי הכללה שעומדת למבחן אמפירי. אתה בודק, או שזה נכון, או שזה לא נכון. אבל שום סט סופי של עובדות לא יכול להוכיח חוק כללי. ראית אוסף של עובדות, אוסף מסוים של עובדות. אם כאן אתה לא יכול להוכיח שיש חוק כללי, אתה עושה איזושהי הכללה, אז גם אני רואה אוסף של עובדות, אני רואה עולם, אני רואה שיש לו חוקים, אני רואה שהוא מתואם, אז אני מסיק איזושהי הכללה שיש לו בורא גם. מה הבעיה? זו אותה צורת חשיבה בדיוק, אני לא רואה שום הבדל ביניהם. אפשר להתווכח עוד פעם, זה כן נכון, זה לא נכון, אבל אני חושב שזאת אותה, זאת אותה צורת חשיבה, אני לא רואה שום הבדל ביניהם. סתם, זה רצון להימלט מהתמודדות, הרצון הזה שאומר, לא, זה לא שכל, אני מאמין, זה חוויות. היום בכלל יש איזו רהביליטציה של האמונה. היום, בעידן הפוסט-מודרני, היום, כבר כמה שנים, בעידן הפוסט-מודרני יש איזושהי רהביליטציה של האמונה, והאמונה הייתה מאוד מושמצת בתקופה המודרנית. המודרניזם היה מאוד נגד אמונות דתיות. התפיסה בעולם הפוסט-מודרני דווקא האמונה חוגגת, כי כמו שהרב שגר כותב שהמאמין הוא בעצם אחד בתוך מעגל השונויות, זאת אומרת כולנו רוקדים באיזשהו מעגל, נמצאים במרחק שווה כמובן מהמרכז, כולנו, זאת אומרת כולנו צודקים או לא צודקים באותה מידה, והכל נהדר, אף אחד לא יכול לטעון שאני לא צודק בעולם פוסט-מודרני. בעולם פוסט-מודרני אף אחד לא צודק, אז אני יודע, האמונה מגיעה לפסגה. אבל זאת טעות, זה לשפוך את התינוק עם המים. זאת אומרת, כי אמונה כזאת היא לא אמונה. אמונה במובן הסובייקטיבי, הפוסט-מודרני, כנרטיב, אמונה כנרטיב, זה בדיוק מה שדיברתי קודם, זאת לא אמונה. אני חושב שיש קדוש ברוך הוא כי יש קדוש ברוך הוא, לא כי אני חי בתוך נרטיב דתי. אם אני חי בתוך נרטיב דתי, אז אני אקח כדור. זה לא קשור, זה לא טענה, זה לא אדם מאמין. אז אתה נורא קל להציל ככה את האמונה. אתה לא צריך להתמודד עם כלום, אבל אתה בעצם שופך את התינוק עם המים. אתה נשאר עם תפיסה שהיא לא באמת אמונה. עכשיו יש נקודה נוספת, וזה באמת הנקודה החשובה בעניין הזה. מה החשש בעצם מזה שעיון שכלי, פילוסופי, מדעי יוביל אותי לכפירה, לזרוק את האמונה? הרי כל, זה דיברנו בשנה שעברה בהרחבה, כל טיעון הרי מבוסס על הנחות ועל גזירת מסקנות מתוך ההנחות האלה. אז אחת משתיים, אם המסקנה של הטיעון היא מסקנה שסותרת את האמונה באיזשהו מובן, אז או שהטיעון הזה לא תקף, או שאחת מן ההנחות שלו לא נכונה. אם שני הדברים האלה כן מתקיימים, אז אני באמת לא מאמין. אם באמת כל ההנחות נכונות וגם המסקנה נובעת מן ההנחות, הטיעון הוא תקף, אז אני לא מאמין. מה זה יעזור לא להתעסק אני יכול לא להתעסק בפילוסופיה כדי לא להפוך לאפיקורס, אבל אני כבר אפיקורס, אני רק עוד לא ניסחתי את זה לעצמי שאני אפיקורס. כי אם ההנחות היסוד שלי הן כאלה שמהן אפשר לגזור באופן לוגי את זה שאין אלוקים, אז גם אם לא גזרתי את זה בפועל, אז מה? אז בסך הכל לא גיליתי לעצמי, ליבה לפומה לוגליה. לא גיליתי לעצמי בפה את מה שיש כבר בלב שלי. אני כבר לא מאמין. ואם אני באמת כן מאמין במקנת הנחות היסוד שלי, אין שום סיבה בעולם להניח שאני אגיע לאיזושהי מסקנה שסותרת את האמונה. למה? יש, אם ההנחות שלי הם ההנחות האלה, איך יצא מהן משהו שהוא ההפך? אז לכן יש פה, אז מאיפה בכל זאת התחושה שהדבר הזה הוא מסוכן? זה נובע משני דברים. חלק מהאנשים זה מסוכן אצלם בגלל שהם כבר עכשיו לא מאמינים, ואם אתה תיתן להם לעסוק בדברים, אז הוא גם יצא החוצה. החוצה אני מכוון אליהם עצמם, לא החוצה לחברה. האדם עצמו לא מבין שהוא לא מאמין, אבל בעצם שהוא מתרגל לעשות איזשהו ניתוח לוגי, הוא יגלה שהוא לא מאמין. הוא יגלה, אבל הוא היה לא מאמין גם קודם. זה מהלך אחד. המהלך השני זה שלפעמים בן אדם הולך שבי אחרי תחום מסוים, דיסציפלינה מסוימת, ומאמץ את הנחות היסוד שלה מבלי מודע, אופן לא מודע. כן? דוגמאות קלאסיות, דיברנו על האבולוציה באחד הפרקים הקודמים, אז גם שם נדמה לי שבאופן מאוד, מאוד בולט, הרבה מאוד אנשים שעוסקים בתחום הזה, איכשהו מבלי לשים לב בכלל, מאמצים גם צורה מסוימת של פרשנות לחלק המדעי. החלק המדעי בסדר, צריך לדון בו בכלים מדעיים. אבל איכשהו מי שעוסק בתחום הזה במישור המדעי, מאמץ הרבה פעמים בלי לשים לב אוטומטית איזושהי פרשנות. לתוצאות המדעיות האלה. והפרשנות הזאת בהחלט לא יוצאת מתוך העובדות או מתוך התוצאות המדעיות. אבל יש איזשהו כוח לתחומים מן הסוג הזה שהם כובשים אותך לתוכם באופן שאתה, כשאתה כבר נכנס לתוך התחום הזה, אתה כבר בולע אותו על קרב ועל קרבו עם כל מיני הנחות יצאות מסוימות שלפעמים מספחות לחלק המדעי, ולכן זה נראה נורא מסוכן. אבל עם זה, אני אומר, עם החלק הראשון, מי שמגלה שהוא מאז ומעולם לא היה מאמין, הוא לא היה מאמין גם קודם. אני לא רואה מה מסוכן בזה שיעסוק בפילוסופיה, הוא בסך הכל רק יגלה את מה שהוא היה קודם. נכון? אלא מה?
זה הנקודה שהנושא חינוך הרי רוצה לעשות, שלא לגלות את הדברים.
לא, שישאר אפיקורס, אבל עם כך. אומרת, אפיקורס עם כך, זה הכי טוב. לובש חורים ועושה מה שלי בו חפץ. יש בזה איזשהו היגיון, נגיד הילד שלו אולי כן יצא בסדר, כי הוא ילמד לבד אחרית, אבל זה נכון, יש בזה משהו, אבל בכל זאת אני חושב שזה אבסורד, לא רוצה לתקנן לגלות את מה שהוא חושב כדי שהילד שלו יצא בסדר. זה נשמע קצת בעייתי, הוא ללמוד, הוא ללמוד, הוא קודם לבנות. קודם כל אני צריך לעשות מה שאני צריך לעשות, אחרי זה הבן שלי צריך לראות מה לעשות איתו. מה?
תוך שלא לשמוע.
אתה מקיים את המצוות בלי להאמין בקדוש ברוך הוא, אז מה זה שווה? אני לא מבין. אתה יכול לקיים מצוות המוחרותיים. גם אחד העם קיים מצוות. מי שלא מאמין בקדוש ברוך הוא, בתורה מסיני, המצוות שלו לא מצוות. אין זה שום ערך.
לא בטוח שזה התשובה
לשלם. מה?
מתוך שלא לשמוע, בא לשמוע אולי.
לא, לא בטוח שזה התשובה שלו. אני לא יודע, יכול להיות שלא מכאן. אני לא בטוח בזה, אבל יכול להיות. לא משנה, הוא אומר משהו אחר, אז הוא היה טועה. בכל אופן, זה נקודה אחת. הדרך השנייה, הדרך שאומרת שהבן אדם יכול לאמץ איזה שהן הנחות יסוד תוך כדי העיסוק בתחום מסוים, שזה תופעה מאוד נפוצה, הדרך להתמודד עם זה היא לא לאסור עליו להיכנס לתחום, אלא להיכנס יחד איתו לתחום. אז ניכנס יחד איתו לשם ולנסות לברור מה כן ומה לא, מה עובדות ומה לא עובדות, וההנחה הפשוטה היא שאם יש משהו שהוא עובדה, לא ייתכן שאני אהיה חייב לזרוק אותה. לא ייתכן. אז אני לא יודע, צריך עיון מול פסוק פרק ג' פסוק ו' ובראשית. לא יודע בדיוק מה. אז צריך עיון, אבל לא ייתכן שאני אמור לזרוק עובדות. דבר שהוא ברור לי שהוא נכון, רק בגלל שזה לא מסתדר לי עם איזשהו פסוק או עם איזשהו רמב״ם או גמרא או משהו, פשוט לא ייתכן, זה לא עולה על הדעת דבר כזה.
קראתי לאחרונה על מחקר שקשור למה שכרגע ציינת, מחקר שנעשה בין האקדמיים בארצות הברית, שבעצם מאשש דבר שכולנו מרגישים אותו באינטואיציה. הם בדקו את הזיקה בין המקצוע האקדמי של האדם למידת האמונה שלו, מידת הדתיות שלו. גילו מה שכולנו מרגישים, שרוב ההומניסטים הם כופרים, אתאיסטים, ורוב מדעי הטבע דווקא הם הרבה יותר...
זה יותר, אבל יותר.
הם יותר, הם יותר נוטים לדעת. אז הלכו לבדוק, כלומר ניסו להבין את שורשי התופעה, ומסתבר שרוב ההומניסטים בטוחים שהמדע כבר מזמן הוכיח את זה, שהדעתי הוא חמה. ככה הם קודמים את מה שמדעי הטבע.
בכל אופן, אם כבר אתה מאיר את זה, זה לא דבר מופרך. זה לא דבר מופרך, כי כמו שאמרתי קודם, זה שמישהו הוא מומחה לביולוגיה, זה לא אומר שהוא מומחה גם לאינטרפרטציה של הביולוגיה. כשהוא חושב, כשהוא עוסק בביולוגיה ומאמין...
מכירים את המגבלות של הדיסציפלינה שלהם?
אולי כן, אולי לא. אולי כן, אולי לא. אני מכיר...
יותר מאשר מומחים לסיפור.
בכלל לא בטוח. בכלל לא בטוח. בעולם אינטליגנטי שנכנס לתוך העניין הזה ומבין מה הוא אומר, הרבה פעמים הוא פחות שבוי מהבן אדם שכבר נמצא בתוך התחום. ואבולוציה היא דוגמה טובה לזה. ואני חושב שהאנשים שעוסקים בתחום הזה הרבה מאוד מהם לא מבינים את המגבלות של התחום שלהם. והם אנשי מקצוע טובים, לא שאני יודע את אותם מהם ביולוגיה. אבל זה בדיוק הנקודה של אתה קולט גם את הנחות היסוד הנלוות, את האינטרפרטציות הנלוות, יחד עם זה כמעט לא נפרד, העיסוק המדעי והאינטרפרטציה, ועוד שמישהו שמסתכל מבחוץ, אומר, רגע, בפילוסופיה אתה לא מומחה גדול, אתה מומחה גדול בביולוגיה. פילוסופיה תשאיר לי, אני הפילוסוף. לכן אני לא בטוח אפילו שזה דבר כל כך מופרך. אבל טוב, זה דיון אחר. אז בקיצור, מה שאני בעצם רוצה לומר זה, שאדם שיש לו, אדם או חברה, שיש לה איזשהו אמון שהיא צודקת, הפחד מפני העיסוק בדברים אחרים לא יכול להיות כל כך גדול. יש חששות, הכל נכון, אבל הרבה פעמים התחושה שלי היא שהפחד הזה מפני מה שקורה בחוץ, זה שאתה באמת לא משוכנע שאתה כל כך צודק. אתה באמת מפחד ממה שקורה שם. אתה באמת מפחד לגלות שיש שם דברים שיאלצו אותך לעמוד מול תמונה שאתה לא תאהב. שזה נכון, אבל כל עוד אתה לא עוסק בזה אתה לא יכול לדעת. זה לא שאתה יכול לדעת עם העובדות מה שאתה רוצה.
לא, אבל אם יש בגיל העובדות, אם זה עובדה,
אני חושב שכן, אבל אותם אלה שמפחדים מזה כנראה חושבים שלא. דיברנו על זה בפרק שדיברנו על אבולוציה, אז אמרתי, יש שם איזשהו תו שיח מוזר כזה, ששני הצדדים בעצם מסכימים לדבר אחד, גם האתאיסטים וגם הבריאתנים הפונדמנטליסטים, שני מסכימים לדבר אחד, שאבולוציה עם אמונה לא הולך ביחד. עכשיו רק השאלה, במה בוחרים? אלה בוחרים באמונה וזורקים את האבולוציה, אלה בוחרים באבולוציה וזורקים את האמונה, ושניהם טועים. אבל החשש מעיסוק באבולוציה נובע מזה שבעצם אתה מסכים לטענה של האתאיסטים. אתה בעצם מסכים לזה שזאת באמת המסקנה שיוצאת משם.
לא של האתאיסטים, אלא של האבולוציה.
של האתאיסטים, האבולוציון. אתה מסכים לזה שזאת המסקנה שיוצאת מן האבולוציה. המסקנה היא אתאיזם. ולכן אתה מפחד לעסוק בזה. לכן אתה מפחד לעסוק בזה. והרבה פעמים התחושה באמת, יש איזושהי תחושה, שמע, אני מדבר עם בחורים, הרבה בחורים מישיבות. אין מי שיענה להם לשאלות. זה לא רק שאסור להעלות את השאלות. זה הבעתליה כמובן. אסור להעלות את השאלות, כי לאף אחד אין תשובות. כי הרמים והראשי ישיבה והמשגיחים שלהם לא יודעים יותר מהם. מה, הם כן התעסקו עם זה, מאיפה הם יודעים למה עושה את השאלות? הם לא יודעים. יכולים להגיד, רק בכל היותר, אנחנו כבעי גרעי יותר חכם גדול ממך, חכם יותר גדול ממך. אז אתה, אם אתה מתלבט, תסמוך עליו, הוא ידע את האמת. כבעי גרעי ידע אבולוציה, אני לא יודע. תשובות שבן אדם עם יושר אינטלקטואלי לא מקבל. לא מקבל. אז מה המסקנה שלו? שהחבר'ה, לא, אין להם תשובות. אז איפה הם מגיעים בסופו של דבר? האנשים הישרים. הרמאים נשארים דתיים, והישרים הופכים לחילונים. זה מה שיוצא. אנשים שמוכנים לחיות בשקר הזה, בלי שיש להם תשובות, נשארים דתיים. ואלה שלא מוכנים לחיות בשקר הזה, הופכים לחילונים. והפתרון הנכון הוא להיכנס לתוך התחומים האלה, ולבדוק מה כן ומה לא. לא לפחד משום דבר, מה יש לפחד? הרבה יותר מפחיד לא להיכנס לשם. זה הרבה יותר מפחיד. איזה מסר עובר לתלמיד בחינוך הממלכתי דתי כשלא מלמדים אותו אבולוציה? הוא לא לומד אבולוציה. לכל אורך החיים, מה הוא אמור לחשוב עכשיו? בחור שגומר י"ב, מה הוא אמור לחשוב? אלה שחושבים מביניהם. מה הם צריכים לחשוב? שכנראה זה סותר את האמונה. אין תשובות בעצם, המדענים אומרים ככה, ואנחנו חושבים שהמדע הוא שטויות. או שהשתכנעתי מזה, או שלא השתכנעתי מזה. וזה המסר שיוצא, ואני מדבר שלו, חינוך ממלכתי דתי, לא אלפונוביץ'. חינוך ממלכתי דתי, לא לומדים אבולוציה. איזה מסר יוצא מדבר כזה? טוב, בכל אופן, אז לענייננו, אני חושב שבסופו של דבר, אמונה, וכאן אני חוזר לנקודה הזו של אמונה וידיעה, הנקודה הראשונה, שדיברתי על שני הקישורים, שני הקשרים הענפיים, השכליים האלה שנקראים אמונה וסכר, ידיעה. אני חושב שזה אותו דבר, כיוון שבסופו של דבר, כמו שאמרתי קודם, כל טיעון מבוסס על איזה שהן הנחות יסוד. הנחות היסוד האלה, מאיפה הן יוצאות? הן יוצאות מאיזושהי אינטואיציה שיש לנו. יש לנו איזושהי אינטואיציה שכך נכון, שבין שתי נקודות עובר קו ישר אחד. זאת אומרת, לכל דבר יש סיבה, או לא משנה, אוסף ההנחות המקובלות בדרך כלל. האינטואיציה הזאת זה סוג של אמונה. זה סוג של אמונה. ויש לנו אמונה שהיא מביאה אותנו אל המושכלות הראשונים. משם אפשר להפעיל את הלוגיקה ולגזור כל מיני מסקנות. ולכן בסופו של דבר הכל נכתב בהנחות היסוד. אם בהנחת היסוד אני באמת אדם מאמין, קשה לי לראות משהו שבאמת יצליח להזיז אותי מזה. יהיו דברים שבהחלט יעלו שאלות על פרטים של המסורת, על מה יצא מאיפה. יש שאלות, זה לא שהחיים פשוטים. ולא באמת כל הפרטים שאנחנו חושבים שהם היו, הם אכן כך היו. וגם זה אולי צריך לדעת. אבל אני חושב שבסופו של דבר הכל תלוי בהנחות היסוד. וברגע שהנחות היסוד הן הנחות מאמינות, אז כל מה שאתה צריך זה לנסות להבין מה זה אומר ביחס לכל מיני תחומים פילוסופיים או מדעיים כאלה או אחרים. וכל הפחד הזה מחקירה זה כאילו שעם הפרמטר אנחנו נגלה שאין אלוקים. מין איזשהו במישור עובדתי. אתה לא יכול לגלות שאני לא קיים מהפרמטר. זה שאלה של אינטרפטציה. ואינטרפטציה זה לא משהו שצריך לפחד ממנו. אז עובדות הן עובדות, אתה מקבל אותן כי הן עובדות, ואת האינטרפטציה שלהן צריך לראות איזה אינטרפטציה נותנים להן.
חוץ מדרוויניזם יש עוד מקום אחד מאוד כואב, המחלקה לתנ"ך וביקורת המקרא. ובר אילן הם החליטו לא להיכנס לזה. זה מוסד אקדמי, או אנשים שאמורים לא לפחד. אתה אני מניח לא מספיק.
ברור שלא.
ולפי דעתך יש לאדם מאמין היום דרך להשתתף במחקר התנ"ך המודרני.
אני לא יודע, שיגיד מה הוא חושב. אם אין לו דרך, אז חשוב לא יאמין.
אתה רואה ניסה את שיטת החילוקים, יש לו תומכים ויש לו מתנגדים. לכאורה מה שעושים מי שעוסק בביקורת המקרא בעצם בשקט בשקט אומר משפט שהוא הנחה, בוא נניח שהטקסט הזה הוא אנושי ואין לו מקור אלוקי, הנחה בחירה, ומעכשיו
יש לך בוער בדיוק את זה, לא הסכים להניח
שאתה מניח את הנחת חוסר הקדושה של הטקסט, עכשיו אפשר להתחיל לפתח אותו באלף ואחת שיטות ולחלק אותו למהדורות, פרסאות, לשכבות ומה שרוצים. אז השאלה היא איך בן אדם שכן מאמין יכול להשתתף במשחק?
צריך להפריד פה בין שני דברים. אם אתה מדבר על משחק והנחות יסוד, אז אם יש תחום של מבוסס על הנחות יסוד שאני לא מסכים, אין בעיה. אני לא מסכים, אבל אני אבהיר מה מתוך זה הוא הנחת יסוד ומה מתוך זה הוא תוצאה מדעית או עובדתית. כי זה מאוד חשוב להבהיר את זה. אם באמת העובדות מכתיבות את העניין הזה, אז אין פה מקום להנחות יסוד, אז אלה עובדות. עובדות אי אפשר להתעלם בשום מקום, גם לא במדעי הרוח. ואם אתה מדבר פה על הנחות יסוד, אז תשים את זה על השולחן, תשים שאני לא מקבל את הנחת היסוד הזאת, אתה יכול לעשות כמו שהרב בויאר עשה, אז הוא לא קיבל את הנחת היסוד ובכל זאת עסק בזה. אפשר למצוא כל מיני פתרונות, אבל אני לא חושב שהתעלמות מעובדות היא מוצאה לשום דבר. אתה רק יכול רק להגיד, תראה, העובדות האלה לא אומרות את מה שאתם חושבים, כי אם אני מניח הנחה אחרת, אז זה נראה אחרת. אם זה כן אומר את מה שהם חושבים, למרות שאני הייתי רוצה שזה לא יגיד, אז צריך להיות ישר אינטלקטואלית ולהגיד שזה מה שיוצא. אם זה אלה העובדות, אז אלה העובדות. אני לא חושב שזה נכון שכיוון שאני מאמין, אז אני לא אתעסק עם זה, כי זה עוד פעם נובע מאותו חשש, שמה כשאני אגיע לשם אני פתאום אגלה שזה לא נכון, שהאמונה שלי לא נכונה. אני חושב שזה נכון. טוב, בכל אופן, כאן הרב קוק עכשיו עובר אולי עוד לפני שהוא עובר הלאה, יש פה בעצם איזושהי טענה שאחרי זה תחזור בצורה קצת יותר מובהקת, וזאת טענה מאוד, מאוד אופיינית לרב קוק, שיש, עם התקדמות ההיסטוריה, יכולים להיות בעצם שינויים, נקרא לזה בתפיסה התורנית, לא בתורה, בתפיסה התורנית. כאן זה עוד מוצג בצורה די נתונה, כי הוא בעצם אומר, תראה, העניינים היו פעם חששות מפני לימוד, היום אין טעם, כי לחשוש זה לא פחות מזיק מאשר לא לחשוש, אז לכן אין טעם, זה לא שינוי של ממש. אבל יבוא מישהו ויגיד, תראה, כתוב לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, והפוסקים כתוב, מבחן ארור, הפוסקים המקובלים על כולם, כתוב שאסור לעסוק בעניינים שהם אפיקורסות, לקרוא ספרים, ספרי מינים, כל מיני דברים מן הסוג הזה. אם הרב קוק ממליץ לעשות דבר כזה, אני לא יודע, לא יודע בדיוק מה, למה הוא מתכוון פה כשהוא מדבר על חופש הדעות. אם הוא ממליץ לעשות על דבר כזה, זה כבר כרוך באיזשהו סוג של שינוי הלכתי. ואז אתה צריך לבדוק מה זה אומר, איך בדיוק אנחנו יכולים לקבל שינוי הלכתי מהטיפוס הזה. אני אומר את זה כאן, כי בהמשך זה יעלה יותר על השולחן, בהמשך הוא בעצם מדבר על הלכות, ממש הלכות בתורה, שהן מיועדות לאיזשהו מצב ביניים, שהן בעצם אמורות להיעלם אם האנושות תשתפר. טענה מאוד מרחיקת לכת בתוך עולם מסורתי, כי התפיסה המקובלת היא שזאת התורה לא תהיה מוחלפת. זאת אומרת, התורה היא לא טרנזיינט, היא לא איזשהו מצב שעתיד לחלוף וזה סולם שאתם תפסים עליו ואז צורקים אותו, אלא זה איזשהו משהו שאמור להיות נצחי. והרב קוק בפרק הזה יש כמה וכמה אמירות שפוגעות לו באופן לא פשוט בנצחיות התורה, ואיך לאכול את הדבר הזה זה מאוד לא, מאוד לא פשוט. אז בואו נראה את ההמשך. כבר נשאלה השאלה בבית מדרשו של חופש הדעות בעמנו, שלא ידע כל גבול. לא ידע כל גבול לחופש, זאת אומרת אין, אסור לשים מגבלה על חופש הדעות. להעיר על תכלית התורה. אל מה תשאף? מה המטרות של התורה? ואנו חייבים להשכיל ולבאר, כפי אשר תשיג ידינו, ערך החוכמה והשאיפה הרמה שיש לתורתנו. ואיך שאי אפשר שנבוא לה, כי אם על ידי שמירתה בפועל. לא מספיק העיון, אלא צריך גם הקיום. ואם נעמול ונחקור, ולא נתיירה בזה ממכשול אבון, כי אין לעשות להשמי, שימו לב, מה זאת אומרת לא נתיירה ממכשול אבון? הוא רומז כמובן לאותן דעות שהוא אמר קודם, שעיסוק בדברים כאלה יכול להוביל אותנו למקומות אחרים. אז למה לא נתיירה? כיוון שהיום אין ברירה אלא לעסוק בזה. עוד פעם, פעם זה היה מסוכן, אבל היום אין ברירה אלא לעסוק בזה. אז קודם הוא אמר אין ברירה, כי לא לעסוק בזה זה לא פחות מסוכן מאשר כן לעסוק בזה. עכשיו הוא אומר יותר מזה, כיוון שזה המצב, אז עכשיו מי שיעסוק בזה באמת הוא גם לא ייפול. יש איזשהו סייעתא דשמיא או משהו כזה, אין ברירה, זה צריך לעשות, עת לעשות להשם היא, ודאי נשכיל ונצליח ונמצא את אשר נבקש. ומקרא מלא דיבר הכתוב, כי לא דבר ריק הוא מכם. ופרשו חז"ל, ברור, ואם ריק הוא מכם, בשמי שאין אתם מגיעים בה. כן? אם ריק הוא מכם. האם נתייגע בחוכמתו של תורה, ודאי נמצא אינה. ועוד פעם, אז איך זה מתיישב עם הדישות שהוא אמר קודם, שזה נורא מסוכן, ואתה יכול להגיע לכל מיני מכשולים? זאת אומרת, כי היום אין ברירה, ברגע שאין ברירה, אז גם זה פחות מסוכן. אז גם יהיה איזה סיוע לעסוק בזה. טוב, התרבות האנושית לפי רום העלתה היותר רוממה, היא ודאי שאיפתה של תורה. התורה רוצה שנהיה בני תרבות אנושית. כאשר מלאו הנביאים בפירוש על מה אנו מקווים, על שלום עולמים, על החופש האמיתי, שאומנם עוד ייסוב דרכו למעלה מגבול האנושיות, אנושיות, הכוונה אנושות, כן? ויקיף גם את כל החי. היחס שלנו גם לחיים, לבעלי החיים, יראה אחרת.
וזה גם לא נותנים ללמוד תנ"ך, שלא ידעו גם את זה.
אומנם השאיפות הללו, עכשיו מתחת לשולחן, אומנם השאיפות הללו, בהיותן גנוזות בתורה, נערכו בחוכמה אלוקית נפלאה, ששמירת התורה, אמונתה ושינונה, יוציאו את השאיפות הרמות אל הפועל, אבל כשם שהן צריכות כוח מניע, שיצאו אל הפועל בבוא שעתן, כך הן צריכות מסך ומונע, שלא יבקיעו לצאת, בעוד שאין הזמן גרמה. באין שום הכשר לזה מצד האנושיות. כי כלל גדול הוא שכל דעה רמה יותר מחוג האנושית הרבה, כאילו משהו שיותר מדי גבוה ביחס למצב שלנו, הרמה האנושית שלנו, כשתתפרסם בעולם לבד מה שלא יהיה כל דברה נשמע, עוד תזיק בפרטים רבים, וגם תמצא לה הרבה מתנגדים, שעל ידי כך ידחוה עד שלא תוכל להתכונן בעולם כל כך מהר, ויעברו דורות רבים בלא חנדה. אז בעצם הוא אומר ככה, יש הרבה מאוד דברים שהם גנוזים בתורה, למרות הם רעיונות חיוביים ונכונים, אבל יש עניין כזה שלא נותנים להם לצאת לפני הזמן. יש משהו שעוצר אותם מלצאת, בתוך התורה, לא החוצה. אפילו מהתורה אנחנו לא מבינים את זה. למה? כי האנושות עדיין לא מוכשרת לזה. ואם האנושות לא מוכשרת, זה בסדר, שהתורה תגלה לנו, בלי שאנחנו נגלה את זה. לא, התורה לא מגלה. למה? כי כשהאנושות לא מוכשרת לזה, אז אם יגלו לנו משהו שהוא למעלה ממעלתנו, זה יכול להביא הרבה יותר נזק. זה יביא המון נזק, למרות שהרעיון של עצמו הוא רעיון חיובי. ועכשיו הוא אומר, נציב למשל את השאיפה המוסרית שלא להעמיד שום בעל חיים לצורך האדם, ומכאן עד סוף הפרק, זה עשרה דפים או משהו כזה, זה עניין בעלי החיים. אבל שימו לב שבעצם זה מגיע פה בתור איזושהי דוגמה.
למשל.
זאת אומרת, ואני חושב שבמקור הוא מתכוון לדבר פה על מה שהוא דיבר במסקאות הראשונות. עוד פעם, אותו כפל דיבורי. בעצם, התורה רוצה שנחקור ונעסוק בכל. הוא מדבר על המסקאות הראשונות. וזה רעיון נכון וחיובי, וכך צריך לעשות. נכון שבעבר היו על זה ויכוחים. הרבה לא הסכימו ולא פתורו וכאן, וכל מיני דברים כאלה ואחרים. הרבה הוא כבר אמר גם קודם שהיום זה כבר אחרת, אין ברירה וכולי. עכשיו הוא אומר, אבל יותר מזה. לא רק שאין ברירה, אלא ישנם מצבים של דברים שהם ערכים שהם נכונים לכתחילה, ובכל זאת הם לא יתגלו עד שהדור מוכשר לזה. והוא לא מדבר על בעלי החיים. בעלי החיים הם דוגמה, לכן קראתי את השורה הראשונה מהפסקה הבאה. זאת רק דוגמה. אז על מה הוא מדבר כאן בפסקה הזאת? אומנם השאיפות הללו, השאיפות הללו זה השאיפות שהוא דיבר עליהן קודם, השאיפות לחקור, לעיין, ללמוד. זאת אומרת שגם הוא מגלה בעצם את מה שאמרתי קודם, שבעצם הוא רואה בזה דבר חיובי. האמונה התמימה זה לא מעלה שירדנו ממנה, זה חיסרון. המעלה זה האמונה המבוססת, האמונה שנובעת מעיון, מהכרה של כל מיני מרחבי דעת שונים. רק נכון שעד עכשיו זה היה פחות פופולרי או שנוי במחלוקת, כיוון שעד עכשיו לא היינו מוכשרים לזה. וברגע שלא היינו מוכשרים לזה, לעסוק במשהו שנמצא למעלה מהמצב, מהרמה האנושית או הרוחנית שלנו, זה מסוכן, למרות שהוא חיובי. אבל זה לא אומר, זה שבינתיים עוד לא גילו אותו, זה בינתיים עוד לא היה, זה עוד לא אומר שהדבר הזה הוא שלילי, זה החידוש שלו. יכול להיות דבר שפתאום נולד היום, והוא נגד התפיסות שלנו מאז ומעולם, מאז ומעולם אמרו שהוא דבר שלילי. זה לא אומר שבאמת שלילי, בעצם זה מרשם לרפורמה, כלשהי, ברמה כזו או אחרת. זה מרשם לשינוי של התפיסה התורנית, אולי אפילו של ההלכה, כמו שנראה בהמשך. למה? כי הוא בעצם אומר, מה שהיה בידינו עד היום, זה פשוט בגלל שעוד לא הוכשרנו כדי שיתגלה הדבר האמיתי. זה מאוד מרחיק לכם. עכשיו, אם אני אקח את זה, אם אני אקח את זה רחוק יותר, אז אני יכול עכשיו לקחת את כל תרי"ג מצוות ולהסביר שבעצם חשבו שזה נכון, כי זה היה מתאים לרמה של האנשים בתקופות הקודמות, אבל היום אנחנו כבר מבינים שכל העסק הזה הוא לא... הוא לא נכון, אלא היפוכו הוא נכון. זה לא מתגלה עד היום. בסדר? איפה זה עוצר, התפיסה הזאת? כמו שאני רואה בהמשך, הוא מדבר גם על הלכה. אז זה החלק שהוא שמט פה, זה על הקורבנות. דברים ידועים, הוא כותב את זה במקומות אחרים, כשלא ברור לי למה השמיטו את זה פה. כותב את זה במקומות אחרים, חזון הצמחונות והשלום, שלעתיד לבוא תהיה צמחונות, ויחוסו על בעלי החיים, ולא יביאו קורבנות מן החי, וכו'. ובסך הכל לא יביאו קורבנות מן החי. לא יודע מה. חמישית מן ההלכה, לא יודע כמה, שליש מההלכה, זה מצוות שעוסקות בקורבנות. אז מה עם כל המצוות האלה? הן כבר לא רלוונטיות בתקופה שאנחנו מתוקנים. כן? להגיד שמצוות הן לא רלוונטיות בתקופה שאנחנו מתוקנים נשמע מאוד מוכר. נכון? כל ההבדל הוא בשאלה של העיתוי. רק של העיתוי. זאת אומרת, רפורמים עושים את זה היום. והרב פוק אומר שזה יהיה מתי שיבוא המשיח. אגב, הנוצרים אמרו את זה, שזה קרה מתי שבא המשיח. הרי אצלהם המשיח כבר בא, נכון? ולא בכדי הנוצרים באמת ויתרו על מצוות מעשיות, כי מבחינתם מצוות בטלות לעתיד לבוא. העתיד לבוא היה כשהוא נולד, או כשהוא התגלה, לא משנה. זאת אומרת, כל התפיסות האלה הן בעצם אותו, הולכות אותו כיוון. זה כל השאלה זה רק איפה עובר קו העיתוי, זה הכל. אז אצל הנוצרים זה עבר, הקו עבר לפני 2,000 שנה, אצל הרפורמים לפני 200 שנה, ואצל הרב קוק עוד, לא יודע, מתי שיבוא המשיח. אבל זה אותו מהלך. יש פה מהלך מאוד מרחיק לכת. זה, אפילו סביב הגמרא שאומרת מצוות בטלות לעתיד לבוא, הראשונים מתלבטים, מתהפכים בקרביים שלהם להסביר איך זה לא סותר את נצחיות התורה. מצוות התורה לא תהיה מוחלפת. מה זאת מצוות בטלות לעתיד לבוא? מה זה מצוות זה איזשהו למצב ביניים, עד שאנחנו מסודרים ואז כבר לא צריך לעשות מצוות. אז הראשונים נורא מתלבטים, זה נורא עפוף. הרב קוק בעצמו הזכיר את זה, אני באחד הפרקים הקודמים. אבל זה בעצם מה שהוא אומר, לפחות חלק מן המצוות. חלק מן המצוות התבטלו כי אנחנו כבר עברנו אותם. אנחנו כבר מספיק טובים, לא צריך אותם יותר. טיפסנו על הסולם ועכשיו אנחנו זורקים אותו. זאת אמירה מאוד מרחיקת לכת. עכשיו, זה אני אומר את זה באופן קיצוני, זה מופיע בהמשך, כי זה קיצוני, כי זה כבר בתחום ההלכה ממש. ישנם מקומות שבהם יש אותה צורת חשיבה, הרב קוק מציג את אותה צורת חשיבה, אבל זה קצת שונה. לא מאוד, אבל קצת. לדוגמה, יש מקומות שבהם הרב קוק מדבר על זה, למה אין עונשי בידין היום. מכות או מיטה או דברים מן הסוג הזה. זאת אומרת, כי הדור שלנו כבר לא יכול לקבל דבר כזה. לא כי אנחנו מדורדרים. להפך. ברמה, יותר מדי, זה כבר לא מתאים. עכשיו, גם שם בעצם יש איזושהי אמירה על התחום ההלכתי. אבל שם זה קצת שונה, כי שם הרי אנחנו יודעים מה הסיבה ההלכתית שאין היום אנשי בית דין. כי אנחנו סמוכים. הרב קוק לא טוען שבגלל זה צריך לשנות את ההלכה, כי זה לא מתאים. הוא נותן הסבר מטה-היסטורי לתהליך שקורה במקום אחר. אז זה עוד מילא. כן, או למה לא הורגים היום את המלך? למה המלך נאבד? אז גם, הרב קוק אומר, אנחנו היום לא, ברמה המוסרית שלנו לא ייתכן שיחייבו אותנו להשמיד עם עד הרמה של ילדים ונשים וטף. אז לא יכול להיות. עכשיו, מה זאת אומרת? המצווה הזאת בטלה כי אין המלכים, לא בגלל שאנחנו כבר השתפרנו. אבל הרב קוק מגיע עם איזשהו הסבר מטה-הלכתי או מטה-היסטורי שמסביר את התהליך מאיזושהי נקודת מבט תיאולוגית. אז זה עוד מתון. כי פה בעצם הוא לא אומר צריך לעשות שינוי כי אנחנו כבר מתוקנים. הוא רק מסביר למה קרה שינוי מסיבות אחרות, הוא קרה מסיבות פרוזאיות. אבל יש לו כנראה גם סיבות אלוקיות. אז במובן הזה זה שונה מה שהוא אומר לגבי הקורבנות. כי בקורבנות הוא גם אומר, הוא לא אומר, תראה, זה יתבטל בגלל שלא יודע, אנחנו לא יהיו בעלי חיים. אבל אני אגיד לך למה זה מתבטל, כי אנחנו כבר במדרגה. לא, אומר, צריך לבטל את זה, זה לא יהיה. למרות שיהיו בעלי חיים. זה לא יהיה, כי צריך להתייחס אליהם יפה. זאת אמירה הרבה יותר מרחיקת לכת. אבל תבינו, מצד שני, זה בעצם אותו בסיס מחשבתי בדיוק. כי בסופו של דבר, בשתי צורות הטיעון האלה, יש פה איזושהי אמירה שהיא מאוד מאוד מרחיקת לכת. איזושהי אמירה שאומרת שאנחנו רואים חלקים מסוימים של התורה, לא תפיסות עולם, מצוות של התורה, שהם נועדו לזמן ביניים. נועדו לשפר אותנו ממצבנו הנחות להגיע למצב טוב יותר. כשנגיע לשם זה כבר לא רלוונטי.
קראתי,
כן.
קראתי
לי לא
בוויינט, אני חושב, פסק של הרב שרלו, הזעקה שמופנית בשבת, הזעקת רכב, ומפריעה לשכנים, לכל השכונה, מה, הוא מתיר לסבוד אותה בשינוי, כלומר, אם לא על ידי גול, אז זה לפחות בשינוי או משהו כזה. מה אתה רואה פה? שארגומנט כמו להפריע לשכנים בשכונה ולעשות רעש, תופס פתאום כזה משקל גדול, שאתה איסור שבת קלאסי של לנתק הזעקה שעובדת, מתחיל...
כן, למרות שפה אני חושב שאני יכול... אפשר לתת את זה כמי שהן מצדקות הלכתיות פורמליות.
מה?
שבות בשבות ברכון
מצלות. אני מניח שהם חייבים. לפני 30 שנה לא הייתי. אז אתה מבין.
נכון.
כי העוצמה של ארגומנט כמו עד כמה זה מפריע לאיכות החיים בסדר.
כמו שאתה יודע, אבל הלבוש שמופיע...
אני חושב חלונות.
הלבוש שמופיע ברמה, זה אומר שאפשר לקרוא לגוי שידניק לנו נר לסעודת שבת. כי אנחנו בחושך. לא יודע אם זה פחות מרחיק לכת. אני חושב שהיום פחות יגידו את זה.
אבל זה הרבה יותר גרוע מחשמל. חשמל, אם זה לא אל, אם זה לא ניצוץ או מה, זה כלום, זה רק
חזר. אני אומר, הוא אומר, בדאורייתא, להדליק נר, למה? כי אנחנו יושבים בסעודת שבת בחושך. אז כשכל השכונה כולה לא יכולה לישון את העונג שבת שלה, בסדר, אפשר להצדיק את זה לשבת גם בשביל הפורמה. אתה צודק, במובן הפרקטי. זאת אומרת, שאולי לא היו אומרים את זה, ואחרים גם היום לא יגידו את זה. אבל אני חושב שאת זה עוד אפשר להסביר גם בכלים ההלכתיים הרגילים. פה יש איזשהו ארגומנט הרבה יותר מרחיק לכת. יש איזשהו ארגומנט שאומר, המצוות האלה לא שאני אמצא דרך טכנית לבטל אותם. אין דרך טכנית לבטל אותם, הם יתבטלו כי הם לא רלוונטיות. טיעון רפורמי קלאסי.
הרב קוק אומר שיש איזה שעה זה שתגיע שאנושיות יהיה שאלה איך הוא נותן כלים לזה?
אני לא חושב שהוא
מי אמר שאולי נמנה את זה ומי אמר שהמשיח לא הגיע?
בדיוק, זה בדיוק הבעיה שהוא לא אומר, אוקיי, היום אנחנו כבר מתוקנים אז אפשר לבטל את זה, בשום מקום הוא לא אומר את זה, הוא שמר את המסגרת הזאת באמת לא ברור למה במקומות מסוימים, אנחנו נראה את זה אולי בהמשך, במקומות מסוימים הוא כן אומר שכשיגיעו ימים שכולם כבר המשריות תהיה בליבם וכולי, אז באמת כבר עסק יתבטל. זאת אומרת, הוא רואה את ביאת המשיח כמשהו שהוא מסמן את הרגע שבו הגענו למצב המתוקן. ואז המצוות יתבטלו באופן פורמלי. זה לא שהוא אומר שכל אחד עכשיו יבטל את זה כי עכשיו כבר הוא יחליט שאנחנו לא, אנחנו כבר לא בני אחים.
אבל זה הקיצוניות של ביטול המצוות. יש בדרך עוד הרבה למצוא רבדים נוספים.
וזה הוא עושה כבר בעצמו. זה עושה כבר בעצמו. לא במישור ההלכתי, במישור השקפתי, או פה למשל, במישור של הלא תטורו, שזה כבר כמעט הלכתי. איך להתייחס ללימוד של דברים חיצוניים וכולי, הוא עושה את השינוי כבר היום, לא מביא את המשיח. אבל לכן אני אומר שהוא עובר פה איזשהו בפרק הזה, הוא מתחיל עם הדעות, הוא מביא את היחס לבעלי חיים כדוגמה, אבל כדוגמה למה? הפסקה שקושרת את שני הדברים, כן, באמצע עמוד מבט, הפסקה שקושרת את שני הדברים היא עדיין מדברת על החלק הקודם, לא על היחס לבעלי החיים. היא בעצם אומרת שהעיון והחוכמות והכל זה דבר חיובי שראוי לעשות בו, והתורה מצפה מאיתנו לעשות בו, זה לא רק שזה לא מסוכן ואין ברירה וכו'. וזה שעד עכשיו לא חשבנו ככה, בסדר, כי זה לא התדרדר, והיום כן התדרדר. אז זה לא רק בגלל שהתדרדרנו ואין ברירה ואחרת כולם התקלקלו, אלא בגלל שלהפך, בגלל שעלינו. והיום אנשים פה לא מוכנים לאכול לוקשים, הם רוצים לברר את הדברים עם השכל ולראות שהעסק הזה באמת עובד. וזה במובן הזה זאת עליית הדור, לא ירידת הדור. ולכן הדוגמה בהמשך של בעלי החיים, מי כאן הלאה מתחילה איסוף הדוגמה של בעלי החיים, אבל זו דוגמה לזה, כמו שכמעט כל הפרק הולך על העניין הזה. טוב.
עד כאן שובו של הרב מיכאל אברהם, נבוכי הדור, י"ג אדר א' תשע"א, 17 לפברואר 2010.